נעסוק היום בשני כללים שהגמרא עוסקת בהם לסוף פרק ראשון של כתובות. כל בפריש מרובה פריש וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. מה הגבול בין קבוע לפריש? והנושא הזה הוא נוגע לענייני עורלה בזמן הזה, שגדולי הפוסקים נחלקו בשאלה אם מותר לקנות פירות בשוק במקום שאין עליו השגחה, שהפירות הם בוודאי לא עורלה. מכיוון שיש גידולי עורלה בארץ ישראל בוודאות, וזה קבוע, יש מקומות ששם גודלים עצי עורלה, שיש שם עצי עורלה, ולכן הספיקות הן בגדר של כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, וכל הפירות שבארץ ישראל הן בגדר ספק, ורק אפשר לקנות במקום מושגח מעורלה. אחרים אמרו שזה לא בגדר ספק, אלא מי שהולך לקטוף מעצים והוא לא יודע אם העצים הללו הם עורלה או לא עורלה, בזה יש דין של כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, אבל מי שקונה בשוק זה כבר פירש. השאלה היא, מה שנמצא בשוק זה נקרא פירש, או עדיין זה נקרא כל קבוע? אם כן, ראשית כל נתחיל בגמרא שלנו. מה אומרת גוף אמר רבי זירא? כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, בין לכולה, בין לחומרה. מנהל לרבי זירא, אילא אם מתשע חנויות כולם מוכרות בשר שחוטה ואחד בשר נבלה, ולקח מאחת מהם ואינו יודע מאיזה מן לקח, ספקו אסור, ונמצא אליך אחר הרוב, אתם לחומרה. מה שאנחנו אומרים שספקו אסור, אולי מה שאנחנו אומרים שכל קבוע כמחצה על מחצה דמי זה רק לחומרה, אבל לכולה מנהלה. אלא מתשעה צפרדים ושרץ אחד ביניהם נגע באחד מהם ואינו יודע באיזה מהם נגע, ספק תמי, ספקו תמי, השרץ מתמי, הצפרדים לא. אנחנו רואים שכל קבוע כמחצה מחצה דמי, אתם נמי לחומרה. ולמת, להפך, מתשעה שרצים וצפרדי אחד ביניהם ונגע באחד מהם ולא יודע באיזה מהם נגע. כלומר, תשעה שרצים מתמים, צפרדי נוגע בו לא נטמע, ונגע באחד מהם ולא יודע באיזה מהם נגע, ברשות היחיד ספקות המה, ברשות הרבים ספקות האור. יוצא שאף על פי שהרוב תמה, מתמה, בכל זאת אנחנו אומרים שברשות הרבים, שספק תומה ברשות הרבים טהור, אז זה גדר של ספק, ולא הולכים באחר הרוב. מה המקור, אומרת הגמרא? מדוראי תמנה לנה, מה קרה? והרב לא וקם עליו, עד שהתכוון לו. ורבנן אמר, לבי רבי ינאי, פרט לזרוק אבן לגו. וחידמי, הילי מדיקה תשעה כנענים ואחד ישראל ביניהם תפוק לדירובה כנענים לנו. הנה מפלגה ופלגה, ספק מפשוט להקל, לא צריך הדיקה תשעה ישראלים וכנעני אחד ביניהם, נאבי לכנעני קבוע וכל קבוע כמחצה למחצתם. זאת אומרת, אדם זרק אבן לתוך חבורה של אנשים שהיו שם תשעה כנענים וישראל אחד ביניהם, סליחה, והיו שם תשעה ישראלים וגוי אחד ביניהם, לא אומרים שהולכים אחר הרוב, וכשהוא זרק, הוא פגע והרג בן אדם, אנחנו לא אומרים שהוא חייב, כי אם אחד מתכוון להרוג את האחד והרג את השני, הוא חייב. אבל כאן, כיוון שבתוך העשרה היה גוי אחד, זה כבר ספק. ולכן אין כאן הדין שהרב לו וקרב מלאב, זה לא התכוון לו. כלומר, מכאן אנחנו עומדים שאפילו לכולה, אנחנו אומרים כל קבוע כמחצה למחצה דמי. ובהמשך הגמרא אומרת, גופה מצא בתינוק מושלח, מצא בעיר תינוק מושלח, עם רוב עובדי כוכבים, עובד כוכבים, עם רוב ישראל, מתייחסים אליו כישראל, מחצה על מחצה, ישראל. הגמרא מסבירה, אמר רב לא שנו אלא להחיותו, אבל ליוחסין לא. כלומר, מה שאנחנו אומרים עם רוב ישראל, או מחצה ישראל, ישראל, זה אנחנו אומרים רק לעניין להחיותו, אבל לא ליוחסין. ושמואל אמר לפקח עליו את הגב. כלומר, שמתי אנחנו מחשיבים אותו ישראל לעניין פיקוח נפש? אם יש מחצה על מחצה או רוב ישראל. אבל אם יש רוב גויים, לא מפקחים את הנפש. שאת הגמרא, והרי שמואל אמר, אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב, אלא אחי יתמר דשמואל הרישא יתמר, אלא כי יתמר דשמואל הרישא יתמר, אם רוב עובדי כוכבים, עובד כוכבים, אמר שמואל הוא יפקח עליו את הגל לינוקם. כלומר, שמואל סובר שאין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב. ואם יצאו תינוק בעיר שרובה גויים, ונפל עליו גל, וצריך להציל אותו, שזה בשבת, האם פיקוח נפש כאן ידחה את השבת, או מכיוון שרוב גויים, אז הוא איננו עכשיו ישראל, ואז אסור לפקח עליו את הגל. שמואל אומר שאין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב. הרמב״ם לא פוסק כשמואל, אלא כרבי יוחנן במסכת יומא, שלפי הרמב״ם הוא חלוק על שמואל. והרמב״ם אומר בפרק תצווה מלכות איסורי ביה, הלכה חוות, כתוב כאן כך, הסופי שנמצא בעיר עם מחצה על מחצה מצווה לאחיותו כישראל, ומפקחים עליו את הגל בשבת. כלומר, עם מחצה על מחצה, אז מפקחים עליו את הגל בשבת, כי הוא ספק ישראל, ספק גוי, ספק פיקוח נפש, מחללים שבת. משמע, והרמב״ם לא אומר שאפילו רוב כנענים מפקחים עליו את הגל. זאת אומרת, הרמב״ם פוסק שגם בפיקוח נפש הולכים אחר הרוב. כיוון שהתינוק הזה נמצא בעיר שרובה גויים, אסור בשבת לפקח עליו את הגל. לעומת זה, הרמב״ם סותר את עצמו לכאורה בהלכות שבת, בפרק ב'. אומר הרמב״ם כך, אם הייתה חצר שיש בה עובדי כוכבים ומזלות וישראלים, אפילו ישראל אחד ואלף עובדי כוכבים ומזלות, ונפלה עליהם מפולת, מפקחים על הכל מפני ישראל. טוב, זה הלכה מובנת, כי זה כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, אז אפילו אלף עובדי כוכבים וישראל אחד, ספק, ספק פיקוח נפש, מצילים, כי כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. ממשיך הרמב״ם ואומר, פירש אחד מהם לחצר אחרת, ונפלה עליו אותה חצר, כלומר, באותה חצר היה אלף גויים ישראל אחד. אחד מהאנשים יצא לחצר אחרת, ושם נפלה עליו החצר, מפתחים עליו, שם הזה שפירש היה ישראל. אולי זה היה ישראל? הרי הוא פירש, וכל זה פריש מירון פריש. מה בין זה הסופי שנמצא בעיר, נמצא, פירושו של דבר הוא פירש, לא נמצא במקומו, אלא נמצא באמצע הרחוב, ששם אומר הרמב״ם שלא מפקחים עליו את הגל במקום שרוב גויים, כי הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב, וכאן אומר הרמב״ם שהאחד הזה שפירש ונפל עליו גל, בכל זאת מפקחים עליו את הגל. הרי הוא פירש. אגרח, מה שמביאים בשם אגרח, מכתבים המתוקתקים במכונת כתיבה, הוא מחלק ואומר כך, שיש הבדל בין תינוק שאין לו דעת, אי אפשר לשאול אותו מי הוא, אי אפשר לדעת אם הוא ישראל או לא ישראל, הוא בן אדם גדול שעליו מדבר הרמב״ם בהלכות שבת, שהיו אלף גויים וישראל אחד, ואחד יצא, והרי הוא לקח את עצמו מן הקבוע, והדין הוא שמי שלוקח מן הקבוע, גם אחרי שהוא פירש מן הקבוע, אז זה עדיין נחשב קבוע, כי הספק התחיל מקבוע. גם כאן, אדם הזה לקח את עצמו מהמקום שהיו בו קבועים, גויים וישראלים, והוא פרש, אז הדין שלו נשאר כדין כל קבוע כמחצה למחצה דמי. אילו זה היה תינוק שנמצא, ואי אפשר לבוא, אפילו תינוק שפרש ולא יודעים, אין אפשר לברר אצלו, זה דבר אחר. אבל פה בגדול, אז הדין של הלוקח מן הקבוע, זה עדיין גדר של קבוע. אם אדם לקח מן הקבוע, פריש את זה מן הקבוע. אז אנחנו לא אומרים כל דפריש מרוב הפריש. ולא רק, לא, אנחנו לא אומרים שאסור לקנות באחת מתשע, אם יש 10 חנויות שתשע מוכרות כשר, אחת טרף, אז אסור להיכנס לאחת החנויות לקנות, שהמצב הוא ספק שאי אפשר לברר אותו, נאמר, יש ידוע שאחד כשר, אחד טרף וכולם כשירות. אז לקחת מן הקבוע בוודאי אסור, כי כל קבוע כמחצה למחצה דמי, אבל אחד לקח מן הקבוע, והפריש את זה מן הקבוע, ועכשיו לא יודעים האם הוא לקח את זה מחנות שרה או מחנות טריפה, ומאיזה חנות הוא לקח? אז גם כן יש איזה דין של כל קבוע כמחצה למחצה דמי, כי הוא לקח מן הקבוע. וגם הישראל הזה שיצא מהקביעות הזאת ועבר לחצר אחרת ונפל על המפולת, הוא גם כן לקח מן הקבוע וספקו כמו במצב של קבוע. כך אומר רב חי. הדברים לא כל כך מבוררים, כי הבעיה היא לא אם האיש הזה צריך לצאת מהמפולת או לא, אלא עלינו, אם אנחנו יכולים להציל אותו או לא יכולים להציל אותו. אנחנו לא לקחנו אותו מן הקבוע, אנחנו גם עכשיו לא יכולים לשאול אותו מה מי הוא. הוא נמצא בתחת המפולת, והשאלה אם להציל אותו או לא להציל אותו, הוא כבר לא קבוע, ודברים הם קצת צריכים להיות. אז בנקודה הזאת של פירש מן הקבוע, שזו השאלה שאחר כך גם על פי המתברר הדין של אורלה, אנחנו צריכים לדון. נחלקו הפוסקים בשאלה זאת, אם אחד הזמין דברי אוכל ממוכרים, ידוע שרוב המוכרים לא מערבבים שומן בתוך האוכל הזה, הסחורה הזאת, אבל יש יחידים שכן מערבבים שומן של חזיר. צלצל הקונה אל אחד המוכרים שיביא לו סחורה, שיכול להיות שיש מיעוט שמערבבים ושומן חזיר בסחורה הזאת, ויש מיעוט, ויש הרוב הגדול לא מערבבים. אומר דברי חי מצאנץ, זה חי מצאנץ בתשובות דברי חי, בוודאי בחיי גבנה חשוב כלוקח מן הקבוע, לא יחלוק על זה זולת חסר דעת. אני חושב שמדובר כאן בשליח גוי, אבל הוא הזמין, הוא הזמין מהחנות, חלק מהחנויות, חלק קטן מאוד מהחנויות מכניסים בתוך הספורה הזאת שומן של חזיר, היתר לא מכניסים, הוא הזמין מאחת החנויות שיביאו לו. אומר דברי חיים, זה ודאי כאילו בעצמו לקח מן הקבוע ולא יחלוק על זה זולת חסר דעת. אבל רבי שלמה קלוגר בתשובות טוב טעם ודעת, הוא אומר שכל שאינו לוקח מן הקביעות בעצמו ורק המוכר שולח לו אליו, זה נקרא פירש, והזינן די בתרובה, וזה ברור לכל יודעי דת ודין. אז איך להחשיב את זה עכשיו? רבי שלמה קלוגר הוא מתייחס לתשובתו של רבי חיים מצאנץ בעצמו, הוא לא מדבר על איזה דבר נושא אחר, על מה שהוא דיבר רבי חיים מצאנץ, הוא מגיב והוא אומר, לא, אם הוא בעצמו לא לקח מן הקבוע, אפילו שהזמין, כשהוא בא לפניו הסחורה, זה פירש, והולכים מזה אחר הרוב. הדיון של, של שניהם זה במקרה שאדם הזמין את הסחורה מהקבוע, ואף על פי כן נחלקו האם להחשיב את זה ככל קבוע כמחצה למחצה דמי, או להחשיב את זה ככל דה פריש מרוב הפריש. נלך לראשונים, עכשיו שמעת את המביא את הרשב"א, הרשב"א בתורת הבית, ושמעת את ד' פרק י"ח. הוא אומר, אמנם נראה בזה לפי מה שכתב הרשב"א בתורת הבית הארוך בשער ראשון מדיני תערובות, וזה לשונו, מה שאמרו כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, הנה מילי בשל הכך הוא מן הקבוע, לפי שהספק נפל לו בקבוע. אבל אם לקח אחד מן הקבוע ונפל מידו, או שנלכו במקום חוץ מקום פיוטו, ולא נדע אם מן היתר המרובה או מן האיסור המועט, אין זה קבוע, שהרי לא נפל לנו הספק עליו ופירש. ובכל קיאל אמרינן דכל דפריש מרוב הפריש, כלומר אדם לקח מן הקבוע ומייח את זה באיזה מקום, אנחנו עכשיו מוצאים את זה, זה בעצם נקרא נמצא. ובזה אנחנו הולכים, כן, ראינו סעיף הדתניה ונמצא אליך אחר הרוב. ראינו יוצא מן המקולין, אבל ראינו לוקח ויוצא מן המקולין, הרי נפל לנו הספק בקבוע ואסור. אם אנחנו ראינו את האיש הזה יוצא מהחנות ועכשיו נפל לו הדבר הזה או שהניח, אנחנו רוצים לקחת את זה, זה נחשב לספק קבוע, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, כי הספק הזה נוצר, ראינו אותו יוצא משם, אנחנו לא יודעים אם במקום הקבוע הזה קשר או לא קשר, וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. הרשב"ם אומר באופן כזה, אם למשל נמצא לפנינו זה שהוציא מהחנות ואנחנו רוצים לקחת ממנו ולא נפל ממנו שהניח והוא נסתלק, הוא נמצא לפנינו, משהו מדברי הרשב"א, וכך מבין אותו השם שמטת, שזה נחשב כל קבוע, לא רק אם ראינו אותו יוצא מהחנות, אלא אם הוא, אנחנו יודעים שהוא לקח מאחד החנויות, לא ראינו את זה, אבל הוא ודאי שהוא לקח, כי זה רק המקור היחידי שאפשר להביא את הבשר הזה, את הסחורה הזאת, רק מאחת החנויות שיש כאן בעיר, כי אחד דלתות מדינה נעולות, והמקורות של הבשר יכול להיות רק באחת מעשר חנויות, אחת ריפה וכולם כשרות, הוא נמצא לפנינו, אנחנו צריכים לשאול אותו מאיפה לקחת, גם נאמן, ואז יוצא שאנחנו מחזירים את השאלה למקורה, ספק נוצר, הוא לקח במקום המקום הקבוע, והאם הוא לקח בשר כשר או לא כשר, זה ספק של כל קבוע כמחצה על מחצה דם. אם הוא נעלם האיש הזה ואנחנו לא לפנינו ואנחנו לא יכולים לשאול אותו, זה נקרא נמצא, ונמצא אליך אחרו. אני לא מדבר על בשר, כי על בשר יש גזירת חכמים שבשר שנעלם מן העין הוא נאסר, זה רק מדרבנן, אבל מדאורייתא גם בשר, אם נמצא בעיר שהוא בא שרוב החנויות שם הם מוכלים אורחים בשר כשר ולא מגיעים, נגיד רק מהעיר הזאת יש בשר בעיר, אז אדם מצא אוף ברחוב יכול לאכול אותו, זה מדאורייתא. כלומר, משמע, כמו שאנחנו מפרשים עכשיו את ההבנה בדברי הרשב"א, אם האיש הזה נמצא לפנינו, מטעם שאפשר לשאול אותו ולברר איפה הוא קנה את זה, אז זה יוצר, מחזיר את הספק אל המקום שממנו הוא לקח, האם הוא לקח ממקום כשר או לא כשר, ואז השאלה היא בדין כל קבוע, וכל קבוע כמחצה למחצה דמי. לעומת זה, אם גוי לקח מחנות, בעיר שרובה מוכרים בשר כשר ויש חנות אחת שלא כשרה, ואנחנו פוגשים את הגוי הזה שהוא קנה באיזה מקום, האם מותר לקנות ממנו? בעצם כן, לא בבשר, כן, כי בבשר יש בשר שתלם נעין, על ידי גוי זה גם בשר שתלם נעין, אלא הגדר בדברים אחרים שרוב החנויות מוכרות כשר וחנות אחת מוכרת דבר שאינו קשר, אז אם זה גוי זה כמו נמצא, אין אפשרות לשאול אותו, אין לו נאמנות, אי אפשר לסמוך עליו, זה כמו נמצא ברחוב ובנמצא אליך אחר הרוב. לפי זה באמת מוסיף הפרי מגדים, שכך הוא מבין את ההסבר בהלכה הזאת, שאם למשל יש קטן שהוא חריף, כלומר ש יש לו חזקה שמה שאומר נכון, כי קטן אין לו דין עדות, אבל יש דין חזקה. אז אם הוחזק שהוא תמיד אומר נכון, אפשר לסמוך על דבריו, דיני חזקה, אז גם כן יהיה לו הדין של כל קבוע כמחס על מחס אדם. אבל אם קטן שאיננו יודע, זה אומר השח, שקטן אותו דבר כמו גוי, כיוון שאי אפשר לשאול אותו, זה כמו נמצא, והולכים אחריו. אבל יש, ראיתי שהקצות נותן טעם אחר להבדל בין גוי לבין ישראל. בשולחן ערוך השם משפט נשאל השאלה, השח מביא אותה, הוא מביא את המעריל שהביא את המערף אור זרוע, שהאנשים נסו בסל אחד אתרוגים של כמה אנשים, 20 אתרוגים של איש אחד ועוד 8 אתרוגים של האדם השני ועוד 3 אתרוגים של האדם השלישי ועוד 2 אתרוגים של האדם הרביעי, והאתרוגים היו מסוננים, כל אחד היה עליו עטיפה שהיה כתוב של מי האתרוג. הם קמו אתרוגים ביחד, נושאים אותם בסל אחד, בא גוי, הנס, חטף מהם את, את התיק, את הסל, ולקח משם 10 אתרוגים, פיזר את כל מה שהיה שם, עכשיו לא יודעים של מי האתרוגים, מי לקח את האתרוגים האלה, מי לקח של מי האתרוגים האלה, הכל מפוזר. נשאלת השאלה, הוא לקח את האתרוגים, לקח 10, ממי הוא לקח? הרי לאחד היה שם 20, לאחד היה שם 8, לאחד היה שם 3, לאחד היה שם 2. אז הוא אומר, כל דפרש מרובה פרש. וזה שהיה לו 20, את האתרוגים, מסתם את האתרוגים, ממנו הוא גזל את האתרוגים, והוא הפסיד 10 אתרוגים, כי הכלל הוא כל דפרש מרובה פרש. השח מסביר את ה... שצריכים להסביר כאן שהגוי כשהוא לקח את העשרה זה לא היה בפניהם, כי אם הוא לקח מפניהם אז זה היה כלוקח מן הקבוע, והרואים את מי שלוקח אז הספק נוצר בקבוע, וכיוון שזה בקבוע לא אמרים על כל זה פריש מרוב הפריש. טוב, אז הוא לקח באופן כזה שהם לא ראו, ואז אומרים כל זה פריש מרוב הפריש. אומר הקצות הזה שזה לא כך, לא מסכים לזה. מה שאנחנו אומרים שגוי שלקח מאחת החנויות, הלוקח מן הגוי, זה בבחינת כל בפריש מרוב הפריש, זה בבשר כשר וטרף, במחלות כשרים וטרפים, שאסורים שזה לא שייך לגוי. מה, הגוי הוא, אין בו ישראל מסור של מחלות אסורות. אז כשבא המאכל הזה לפנינו, אנחנו שואלים את עצמנו, זה כשר או לא כשר? הרוב כאן, הרוב החמיות כשרות, מיעוט לא כשרות, הולכים אחר הרוב, כי כל זה פרש מרוב הפריש. על הגוי הזה אי אפשר לשאול אותו, אי אפשר לסמוך עליו, הוא לא נאמן בשום דבר, וזה גם לא נוגע לו. אבל בדברים שנוגעים גם לגוי, מבחינה הלכתית, אז השאלה נצרה ברגע שהוא לקח את זה. כלומר, מתי אנחנו אומרים, כל זה פרש מרוב הפריש, כשהראשון שלקח את זה, השאלה שאחר כך אנחנו שואלים, היא לא נוגעת אליו. גוי אין לו דיני כשרות, אבל כאן הגוי גנב, וגנב גם לגוי אסור לגנב, ולכן השאלה של מי הוא גנב היא נוצרה ברגע שהוא לקח את זה, הוא לקח מן הקבוע, אז צריך להיות כאן הדין של כל קבוע כמחת על מחת אדנו. אתם מבינים? מתי אנחנו אומרים כל דפרש מרוב הפריש? כשהלוקח היה, הלוקח הראשון מהקבוע הוא היה אדם שלו, שהשאלה הזאת שאחר כך מתעוררת היא לא נוגעת אליה. שאלת כשרות לא נוגעת לגוי, אבל גניבה כן, לגוי אסור לגנוב. וכיוון שכך, אז הבעיה היא כעת, ממי הוא גנב, היא בעיה שלו, של הגוי. ולכן הדין הוא שגם כאן זה גדר של כל קבוע כמחצה מחצה גם. ולא אומרים על כל דפריש מרוב הפריש, וזה ספק, ממי הוא לקח, ספק גדול, צריכים לחלק ביניהם. אפשר לשאול כאן על כל ההלכה הזאת של המוהריל, באמת הנתיבות מעריך כאן בדיבור בנושא הזה. הוא שואל על הקצות, מדוע הקצות אומר שהשאלה הזאת נוגעת לו, לא, אין מזה נפקמינה למייסה, כי הגוי אסור לו לגנוב, אבל אין לו מצוות השבת בנבה, ישיב את הגזלה אין לו, ולכן האיסור כבר בלב הכי הוא עשה, ולא זה מאוד שנה ממי הוא לקח. ולכן אין מזה, אין מה לקיחה ממי הוא לקח, אין אף כמינה. לגבי הגוי. תמיד זה אותו איסור, כך הוא רוצה להגיד על טיבות. ולכן השאלה שמתעוררת של מי האתרוגים, איזה אתרוגים נלקחו, היא שאלה שמתעוררת רק עכשיו לגבי אנשים שהיו להם האתרוגים בסל הזה, מה האתרוגים שנלקחו, מה אלה, מה נשארו. אבל הנתיבות גם אומר עוד נערה שבעצם היא מאוד חזקה. הבעיה שלנו היא לא מה האתרוגים שנלקחו, הבעיה שלנו זה האתרוגים שנשארו של מי הם. אם אנחנו יודעים שמי נלקחו, אנחנו יודעים מי נשארו, אבל בעצם זה מתחיל מאלה שנשארו. אנחנו שואלים של מי האתרוגים האלה, והאתרוגים האלה היו קבועים, כן? ונשאר להם הדין של קבוע, אז כל קבוע כנכת על נכת אדם. מה שהאתרוגים שפרשו, הם לא יכריעו את הבעיה של הקבוע. כל פעם הוא אומר שהדיון הוא במה שנשאר, זה דיון בדין של כל קבוע כמרץ על מרץ אדם. אז אני לא רוצה אבל להיכנס בנקודה הזאת, אני רק רוצה בחידוש שחידש הקצות, שבמקרה שכן פירש, ואנחנו דומים על מה שפירש ולא על מה שנשאר, לחדש לנו הקצות שכשהדבר נוגע לזה שלקח מהקבוע, אז הספק הוא בקבוע. זה ספק של כל קבוע כמרץ על מרץ אדם. ואם מי שלקח זה לא, הוא לא נוגע אליו, השאלה הזאת לא נוגעת אם זה כשר או לא כשר. אם גוי לקח מאכל שספק אם הוא כשר או לא כשר, אז כשהמגובה לפנינו הוא בגדר של כל לפריש מדירוב הפריש, כי עכשיו מתעוררת השאלה. למה מתעוררת השאלה? אצלו זה לא היה, זה לא נוגע לו. זאת אומרת, זה לא מפני שהגוי לא נאמן ואי אפשר לשאול אותו, וממילא אנחנו עכשיו מתחילים, הבעיה עכשיו מתחילה כאן, כיוון שאין אפשרות להחזור אחורנית ולברר את שורשה של הבעיה, אלא מפני שזה לא נגע, לא נגע לו. זה ההבדל בין גוי לישראל, לפי דעת הקצות. וכאמור, לפי מה שאנחנו ראינו בפרי מגדים, אז הוא מבאר שהסיבה היא מטעם נאמנות. כלומר, אם הלוקח הראשון הוא נאמן, ואנחנו יכולים לשאול אותו, אז אם הוא לקח מהקבוע, אז זה דין של קבוע. אם הלוקח ראשון הוא לא נאמן, אז זה לא דין של קבוע, אלא עכשיו לפנינו אין אפשרות לברר שום דבר. דבר פירש מהקבוע, כל הפריש מרוב הפריש, ואם הרוב קשר, אז אפשר לקחת את זה. דינה בין שני הפירושים הללו. אדם שישראל שאיננו נאמן, הוא לקח מן הקבוע, ולסמוך עליו אי אפשר לחלל שבת, אבל מצד שני זה נוגע לו. הוא גם כן מחויב בהלכות כשרות ולאכול רק מאכלות המותרים ולא אסורים. הוא לקח פירות, אנחנו לא יודעים אם הפירות האלה פירות תורלה או לא פירות תורלה, אנחנו לא יכולים לשאול אותו, מכיוון שהוא לא מוסמך, הוא אדם מומר למחלות אסורות. אז לפי דעת הקצות, היה כאן הדין של כל קבוע כמרץ על מרץ אדם, כי השאלה הזאת נוגעת לו, והיא התחילה מהרגע שהוא לקח את הפירות האלה ממקורן. באותו רגע יש ספק אם הפירות האלה מותרים לו, אסורים לו, וספק של קבוע זה כמחצה על מחצה גם. אבל לפי דעת הפרי מגדים, שהוא אומר שכשאנחנו לא יכולים לשאול את האדם שלקח מן הקבוע, מכיוון שאין לו נאמנות, הוא מדבר על גוי, אבל מתי שאין לו נאמנות, וקטן שיש לו נאמנות, אז כן. אז אדם שמומר לעבירה ושאין לו נאמנות, אז אותו הדבר, מכיוון שאי אפשר לסמוך עליו. אז השאלה עכשיו, אנחנו צריכים לבחון את הדבר בעצמנו, כי אין לנו דרך להגיע אל המקור של השאלה, וכעת השאלה היא בפריש, ואמרים להם, כל זה פריש, מרוב הפריש. זאת אומרת, אם יבוא סוחר, מחלל שבת, ילך לקנות פירות אורלה, יביא לשוק. אנחנו באים לשוק הסיתונאי בירושלים, המשגיח של הישיבה, של היישוב, הוא סיפר לי, בא ביום ראשון לראות שם, הגיע איזה משלוח שהגיע לכאן, ששם הלך לבדוק את זה במקור. אז הוא ראה שכתוב על המשלוח שזה, המשלוח הזה, יש אישור שהוא על שבת, שהוא נקח מהיישוב, מאותו עם היישוב, בשבת. אמר בשבת, אני לא קונה דברים של שבת. הוא אומר לו, אבל גוי הביא אותו, גוי הביא את זה, מילא בשבת הבא שאני בעצמי נוסע, אני מבין שאתה לא רוצה לקנות, אבל עכשיו גוי הביא את זה, הנהג הוא גוי, הוא לא יהודי. אמר לי, באמת בשבת הבא הוא הולך בעצמו לקנות, בן גוי עכשיו, בן יהודי, שבת הבא שהוא בעצמו נוסע, לא שבת, לא משנה, האיש הזה מחלל שבת, האיש הזה לא נאמן, הוא הולך ומביא פירות לשוק, אין לנו את מי לשאול, הוא לא מוסמך. אז זה פירש, וכל פריש מרוב, פריש אפשר לקנות אצל מי שלא נאמן. אצל מי שנאמן, כל קבוע כמחצה למחצה גם לי. כי הוא קנה במקום הקבוע, שואלים אותו איפה אתה קנית, הוא אומר אני קניתי במקום זה, הוא לקח מן הקבוע, לקח מן הקבוע, כל קבוע כמחצה למחצה גם לי. אז אם כן, לדיני עולם. לקחת מהפרדסים, והקרמים, לבוא לקחת, לקנות באיזה מקום, בלי לברר אם זה אורלה או לא אורלה, אסור בשום פנים לאופן. כי יש עצי אורלה בארץ ישראל, ואסור לבוא ולקחת, אם אדם קנה, נגיד, את כל הענבים שבקרן מסוימת, צריך לברר את זה. ולא יכול לסמוך על הרוב ולהגיד, מיוטה ומיוטה יש קרמים בארץ ישראל שהם אורלה, אז לא חוששים. כי כל קבוע כמחצה למחצה גם היא. אם יש קרן אחד בארץ ישראל, או עץ אחד בארץ ישראל, שהוא אורלה, אז אסור לקחת מאף עץ. כל עוד שלא מבררים, אם זה אורלה או לא אורלה. אבל בפירש, מצא הענבים בשוק, מצא ברחוב, מותר לקחת לכאורה, כי אם רוב הענבים מארץ הם לא אורלה, אז כל בפריש, מירו בפריש, זה הכלל. אם האדם הולך עכשיו לשוק וקונה בשוק, אז זה תלוי מי המוכר ואיך זה הגיע לכאורה. אם זה הגיע על ידי אנשים נאמנים, אז יש כאן דין של כל קבוע כמחצה למחצה גם. אם הגיע על ידי גוי, אז זה בסדר, אפשר לקחת. אם הגיע על ידי אדם שהוא מומר, אז זה מחלוקת הפוסקים. האם לפי דעת הקצות אסור לקחת ממנו, או לפי דעת הפרי מגדים מותר לקחת ממנו. גדולי דורנו נחלקו בשאלה הזאת למעשה. הרב ישיב, הוא מחמיר בדבר הזה. הוא אומר שגם מה שקונים בחנויות צריך לברר מקודם אם יש כאן שאלה אם זה בטוח שזה לא עולה. אלא אם כן, הוא אומר, שאחד קנה ממקום ידוע. הוא קנה את זה במקום מסוים, אזור מסוים, בכפר מסוים הוא קנה את הפירות. ויש מיעוט של פירות אורלה בארץ. אבל יש ספק אם בכלל בכפר הזה יש גם כן פירות של אורלה. הוא קנה בכפר הזה, זה ברור שהוא קנה בכפר הזה ולא במקום אחר את הפירות. הפירות הן מהקרמים שבכפר הזה. ובכפר הזה יש ספק אם יש בכלל שם מצא אורלה או אין מצא אורלה. אז הוא אומר, זה ספק קבוע. וכל דבר, ספק אם בכלל האיסור יש. אם יש איסור קבוע כאן, אין איסור קבוע, יש ספק. ספק קבוע, אנחנו מכירים. ועורכים כל בפריש מרוב בפריש. נחלקו בזה הפוסקים, אבל נעשה, עורכים בזה לכולם. אבל אם לא יודעים מאיפה זה הגיע, וידוע שבארץ ישראל יש עצי עצים שהם אורלה, אז הרב אלישיב עושה, הוא אומר שצריך לקנות רק דברים שהושגחו שאינם אורלה. לעומת זה הרב עובדיה מכיר, הוא אומר שיש לזה גדר של כל בפריש, וכל בפריש מרוב בפריש. המנחת חיצחק מוסיף אפילו עוד היתר מסוים, מה? לא, אם אתה לא יודע אם יש חנות טריפה בכלל, אתה לא יודע, יש לך ספק בעיר, אולי לא בארץ ישראל, לא קנית בארץ ישראל, קנית ביישוב מסוים, אתה לא קנית בארץ ישראל, הספק הוא לא מתפשט על כל ארץ ישראל, כיוון שאתה יודע איפה קנית. אתה יודע שקנית מאחד הקרמים שביישוב הזה. אז אתה לקחת מאחת החנויות שהן בתוך הספק. אבל אם למשל יש לך ספק אם בעיר הזאת יש חנות טריפה, אתה לא יודע אם יש חנות טריפה. אתה יודע שהרוב כשר, אבל אתה לא יודע, אולי יש גם חנות טריפה. וספק אם יש איסור קבוע. כן. וזה אנחנו הולכים לכולם. ולא אומרים, כיוון שבקבוע אומרים אנחנו לא הולכים על כל העולם, אנחנו מדברים על החנויות שבאותה עיר. ואותו דבר, כשמדברים על מושב, מדברים על המושב הזה. אם אני לא יודע מאיזה מושב קנו, אז יש לי ספק על כל מאיזה מקום זה בא. ואני קניתי במקום הזה, אז אם יש לי ספק, אם יש שם עצי עולה, אז זה ספק בדין של ספק של כל קבוע. וספק של קבוע, אז אנחנו לא אומרים שבאותה דין של כל קבוע כמחסל מחסלו. כך הוא אומר. יש כאן עוד איזה נקודה, שבעצם אם הלוקח יודע מאין הוא לקח, ובכלל אין ספק בדבר הזה, לא נתעורר ספק ברגע שהוא לקח, הוא יודע. אנחנו אומרים ספק קבוע, אם אדם קנה מאחת החנויות לא יודע מאיפה לקח את זה. ועכשיו יודעים שהחנויות האלה אחת בין פריפה שער החנויות קשר, הוא לא יודע מאיפה הוא לקח את זה. אז ספק של כל קבוע כמחסל מחסדם, אם הוא יודע מאיפה הוא לקח את זה. והחנויות ידועות, ועכשיו הוא מביא את זה לפנינו, הוא יודע מאין הוא לקח, מתעורר הספק עכשיו. ועכשיו יש לזה דין של כל דפריש מירו בפריש, כי קודם יש ספק, הכל ידוע, אבל זה במצב של פריש, הכל ידוע. אבל עכשיו, קודם זה היה מצב של קבוע, ועכשיו זה נעשה במצב של פריש. כלומר הספק נוצר כעת, ואז האמרים של כל דבר ישמירו בפרש. אם אפשר לברר, תמיד צריך לברר, אבל אם זה מסובך לברר, בכל הדינים של בירור זה עוד נושא. כמה מוטל על אדם לברר, כשיש כל דבר ישמירו בפרש, אם זה בקלות הוא יכול לברר, אז הוא צריך לברר. אבל אם זה טרחה גדולה לברר, אז אנחנו סומכים על הרובה ולא מבררים. כלומר, כל השאלה שאנחנו דנים כאן היא רק בדיעבד. לכתחילה, איך צריך לעשות את הסדר, זה בוודאי שלכתחילה, כמו שאתה עכשיו הראות, אם אפשר לברר, אז לכתחילה אנחנו לא סומכים על דיני רוב ומבטלים איסורים לכתחילה. לכתחילה אנחנו צריכים לעשות סדר, שאנשים לא יאכלו דברי איסור, ולא לבטל את האיסור ברוב, ואז אי אפשר לאכול את זה. לכתחילה צריך לעשות סדר השגחה, שדברי האיסור לא יגיעו לשוק. וכדי שההשגחה היא תהיה יעילה, הצריכים שאנשים יקפידו על ההשגחה הזו. אם המשגיחים ישגיחו ואנשים יגידו לא, יש רוב וכל דבר ישנרו בפריש, אז אין ההשגחה הזאת שום משמעות. לכן אנחנו, כשאנחנו דנים מה לעשות לכתחילה, אז בעצם לכתחילה צריך לעשות שאנשים יבקשו לקנות דברים רק על פירות מושגחים, ופירות שאינם מושגחים מעולה, לא לקנות אותם. אז כולם יזדקקו להשגחה, וממילא לא יהיו פירות של עולה. לא יהיו בשוק פירות של עולה, או כמעט שלא יהיו בשוק פירות של עולה. אם לא יזדקקו להשגחה, אז הדברים יתערבבו. זה הדין לכתחילה, מה שכל אחד צריך לעשות, כל אחד צריך להקפיד, וכך אנחנו עושים בישיבה, כך אנחנו עושים בחנות שביישוב, שמביאים רק פירות, לא סומכים על הרוב, מכל דפריש מרוב הפריש, ומביאים רק פירות שיש להם השגחה שאין בהם שאלה של עולה. בדיעבד, אם אדם קנה, אדם בא לבית שם שקנו פירות, והשאלה היא לאכול אותם או לזרוק אותם, פה יכול להיות שאפשר לסמוך על הדעות שמקילות, ואומרות שיש לה הרבה תמים בעצם לכולה, ואומרים שיש לזה גדר של קודם פריש ורוב הפריש, ואפשר לאכול. אבל בוודאי שלכתחילה צריכה להיות הזהירות מלאה. אני רוצה עוד מילה אחת לחזור לנקודה הראשונה שממנה התחלנו. אנחנו עמדנו על סתירה ברמב״ם. הרמב״ם בהלכות איסורי ביה אמר שאם נמצא תינוק בעיר שרובה גויים ונפל עליו עגל, לא מפקחים, כי אין הולכים בפיקוח נפש, כי הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב. כיוון שהרוב גויים, אז יש לו גדר של גוי, ולא מפתחים עליו את הגל בשבת. לעומת זה הרמב״ם אמר בהלכות שבת בפרק ב' הלכה כ', אמר הרמב״ם שאם הייתה חצר שהיה בה 1,000 גויים וישראל אחד ביניהם, ואחד פרש לחצר אחרת ונפלה עליו החצר, מפקחים עליו את הגב. שאלנו, הרי זה פירש, וכל זה פריש מרוב הפריש, זה נמצא, זה כמו תינוק שנמצא בעיר. הרוב גויים, אז כל זה פריש מרוב הפריש, מדוע אומר הרמב״ם כאן שמפקחים עליו את הגב? הסברנו שרב חיים אמר שכיוון שהוא גדול, כאן מדובר בגדול שיצא מהחצר שהיה בקביעות של גויים וישראלים, אז זה נגרע לוקח מן הקבוע, ולוקח מן הקבוע יש לו גדר של קבוע. אנחנו שאלנו על זה, אנחנו לא מדברים עליו, אנחנו מדברים עלינו, אנחנו לא לוקחים מן הקבוע, והאיש הזה עכשיו אי אפשר לשאול אותו, הוא מתחת לגל נמצא. וזה הרי לפי מה שאמרנו בדעת הרשב"א, שאם האדם מוציא מן הקבוע וניח את זה באיזה מקום, אנחנו לא יכולים לשאול אותו, אז זה גדר של כל זה פריש מרוב הפריש. המנחת יצחק שאומר שלא נוצר הספק, כאשר האדם שיצא הוא ידע מי הוא ואיך הוא, אז גם כאן אנחנו, הוא ידע מי הוא, יהודי או גוי, ועכשיו נפל עליו הגל, אנחנו לא יודעים, עכשיו נוצר לנו הספק. זה לא ספק שנוצר מקודם, מה יצא מהתערובת הזאת, יצא יהודי או גוי, אלא עכשיו נוצר לנו הספק, ואז צריך להיות הדין של כל זה פריש מרוב פריש. זאת אומרת שהקושייה שלנו על התירוץ של רב חיים התחזקה, ונשאר לנו בקושייה בעצם בסתירה בדברי הרמב״ם. וכשגם דייק בלשון של הרמב״ם, נראה לי שמשנו בלשונו שמדובר בעובדה אחרת. זאת אומרת, יש כאן עוד איזה נקודה שמשלימה את התמונה. הוא פירש לפנינו. אנחנו ראינו אחד יוצא מהחצר הזאת שבה יש תערובת, עובר לחצר השנייה ונופל עליו הגל. פירש לפנינו וגדר של כל קבוע כמחצריך קדם. כמו אפילו גוי שקנה בפנינו את הסחורה מאחת החנויות, אנחנו לא יכולים לקחת ממנו ולהגיד כל זה פריש מרוב הפריש. כי ברגע שהוא לקח, אנחנו שואלים את עצמנו מה הוא לקח. זה מוכרח להיות לכאורה, כי הרמב"ם אומר, פירש אחד מהם לחצר אחרת, ונפלה עליו אותה חצר, מפקחים עליו את הגל, שם הזה שפירש היה ישראל. מאין לנו, אם אנחנו לא ראינו שהוא פירש מאותה קבוצה, אז מאין לנו שהוא בכלל פירש מהם, אולי זה אולי בא במקום אחר בכלל. כל אופן, אפילו אם הרמב"ם מתכוון שפירש אחד מהם לחצר אחרת, ונפלה עליו אותה חצר, זה היה לפנינו, אנחנו ראינו שאחד פירש, שיש שם אלף אנשים, כולם גויים, אחד ישראל, אחד יוצא, אנחנו רואים, נכנס לחצר אחרת, בשבילנו זה כל קבוע כמחצה למחצה דם. כי הוא פירש מן הקבוע, לעינינו, זה נשאר בין הקבוע לו. ולכן צריך לפקח עליו את הגל. אבל במקרים אחרים שאנחנו לא יודעים, אם הוא לא היה פירש לפנינו, ורק היינו מוצאים אחד מתחת לגל, אז באמת היעדים שולחים אחרי הרוב. ואם הרוב גויים, היה אסור להציל אותו. אחר כך אני ראיתי שבאמת מתרץ את זה רבי יצחק חבר בכללי רוב וכל קבוע, הוא גם כן אומר את אותם הדברים שהרמב״ם באמת מדבר במקרה שפירש לפנינו. אז אם כן, לסיכום הדבר, והדין הוא של כל קבוע כמחצה למחצה דמי. אם לפנינו פירש, זה כי נשאר בדין קבוע וזה כמחצה למחצה דמי. אם ישראל לקח את זה וזה נוגע אליו והוא נאמן, אז עדיין יש לזה דין של כל קבוע כמחצה למחצה דמי, ואנחנו לא יכולים לקנות ממנו ולקחת ולהגיד שספק בכל זה פריש, וזה לכן יהיה מותר. אם לקח את זה גוי מהקבוע ואנחנו עכשיו מקבלים את זה ממנו, אם זה לא היה בשליחותנו, סתם לקח את זה גוי, אז לכולי אלמה יש הכלל של כל זה פריש מרוב הפריש. אם לקח את זה ישראל מומר, נחלקו בזה הפוסקים, ומגדים אומר שזה דין של כל דפריש, ככה אנחנו מבינים מדבר, שצריך לצאת מדבר, ולפי דעת הקצות, יהיה לזה דין של כל קבוע, מכיוון שהספק הזה נוגע גם למומר, אמנם שהוא לא נאמן. ולענייננו, כבר אמרנו איך אנחנו נוגעים.